אחד הדברים שלא ברור בדיוק מה המקור שלהם, מה הבסיס שלהם, שהנהג הזה של עוד ט"ו בשבט, שמציינים את ראש השנה לאילנות יותר ממה שמציינים דברים אחרים, באמת אין איזה מקור כל כך מבוסס, יש רק את מה שכותב בשולחן ערוך, שהמנהג ש... אז באמת לא חיפשתי באמת הרבה שנים, חיפשתי באמת בספרים, כל מיני ספרים שעוסקים בדברים האלה, למצוא איזה מקור תקין, מקור מנסס למנהג הזה, ולא מצאתי. לא מצאתי. לא מצאתי בכל ספרות הראשונים, בכל ספרות הקדמונים, לא מצאתי מישהו שעוסק בזה. אז מה שאני רוצה קצת להזכיר כמה עניינים ש... אולי באיזושהי דרך, אולי קשורים לזה, שננסה קצת להסביר כמה מושגים שמצאנו בנושא חשיבות של עצים, אז אולי קצת לנסות. בדרך כלל אני מאוד מפחד מלהגיד דברים מהשכל במקומות כאלה, וזה לא שיטה אמיתית, זה לא שיטה נכונה. להגיד דברים שאין להם מקור והם לא מבוססים, זה לא הנהגה ראויה. אבל יש דברים שאפשר להגיד באופן כללי. כן. יש בפרשת השבוע כתוב, ויורהו השם עץ, שליחהו למים. פשוט אנחנו מבינים ש... מה זה העץ הזה שזרקו אותו למים? סתם חתיכת עץ, בול עץ. כן? אותה מידה יכול להיות חתיכת אדמה, יכול להיות. אבל בזוהר יש בעריכות רבה ש... שזה בא לרמוז על עניין של חשיבות העץ. ואנחנו ננסה קצת להבין את זה. כן? אנחנו יודעים ש... כשבוך הוא נטע בעצים בגן עדן, אז היה שם שני עצים, היה עץ הדעת, עץ החיים ועץ הדעת. כן? עץ הדעת טוב ורע. כן? מה פירוש עץ הדעת טוב ורע? בדרך השט, כן? שיש מושג של, של דעת, ודעת זה ההכרה של הבן אדם, מה שבן אדם מכיר דברים, כן? ובהכרה הזאת יש צד טוב וצד רע. יש בזה גם את ה... בתוך ההכרה של הבן אדם, יש את, ה... את העניין של היכולת לתפוס גם את המושגים השליליים, גם את מושגי הרע. זה בעצם עץ הדעת, כן? יש עץ החיים. עץ החיים זה העץ שבן אדם אוכל אותו וחי לעולם. כן. עכשיו סתם יש לי שאלה טכנית. למה אדם הראשון לא אכל קודם את עץ החיים לפני שהוא אוכל את עץ הדעת, ואז הוא היה חוסך את כל הצרות? אבל זו שאלה טיפשית, כמו שאנחנו נסביר את הדברים. עץ החיים ועץ הדעת כתוב בפסוק ששניהם היו באותו מקום. כן, שניהם היו באותו מקום. כן, הם היו שניהם היו במרכז, באמצע גן עדן. באמצע גן עדן היה אמצע חיים ואמצע דת. איך יכול להיות שני עצים במקום אחד, שהמקום הזה יהיה אמצע? קצת פשוט, מבחינה מתמטית זה קצת בלתי אפשרי. אז הרמב"ן מעלה דרך על דרך הפשט, הוא אומר שם שהכוונה היא שהיה מעגל, אמצע הגל, ובתוך המעגל הזה היו שני עצים. אבל הוא בעצמו כותב שזה הסבר ל... ל... לילדים. כן? זה לא האמת. זה... אלא ביור בזה שאותו... שהעץ החיים ועץ הדעת זה אותו עץ בעצם. זה בעצם אותו עץ. כן? ובעץ הזה יש גם עץ חיים ויש גם עץ הדעת. כן? אחרי חטא אדם הראשון, אז כתוב ש... ש... ואכלת את עץ השדה, ואף ב... ב... בזיעת אפיך תאכל לחם. אמרו חז"ל, מה זה ואכלת את עץ, מה זה בזיעת אפיך תאכל לחם? אז אמרו חז"ל שאדם הראשון בכה ואמר, אני וחמורי נאכל מאבן אחד, אמר לה, קודש ברוך הוא, בזה התפך התאכל לכם. זאת אומרת, מבואר אם כן, כך כתוב גם ברב צודק, שלפני חטא אדם הראשון, אז האדם היה אוכל מפירות העץ. אדם היה אוכל מפירות העץ. אחרי חטא אדם הראשון, אז התקלל הבן אדם, והוא צריך לאכול מפירות האדמה. ואז, הקדוש ברוך הוא כאילו נתן לו אפשרות, אמר לו, אם אתה תעמול קשה ותתייגע, אז אתה תוכל לאכול מלחם. זאת אומרת, כאילו ככה, לפני חטא אדם הראשון, הוא אכל מפירות העץ. אחרי חטא אדם הראשון, אז אחרי החטא, אז הוא ירד מלאכול עץ, הוא ירד לאכול פרי אדמה. פרי אדמה... הוא צריך לעמול ולהתייגע כדי שיצא מזה לחם, כן? ביור, קצת ביור הדברים הוא ככה. אנחנו יודעים שבעולם הזה שום דבר לא ראוי לאכילה אם לא בלי מלאכה, כן? זאת אומרת, אין דבר שאפשר להשתמש בו בלי לתקן אותו, כן? כדי לאכול לחם, אתה צריך להרבה שלבים של תיקון. בעלי חיים, האוכל שלהם לא צריך הכנה. הם יכולים לאכול את האוכל שלהם כך. רק הבן אדם צריך שהמאכל שלו יהיה מתוקן. ביאור, ממה זה נובע? זה נובע מזה שהעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא מתוקן, לא שלם. לכן כל דבר בעולם, כדי שיהיה ראוי לשימוש של הבן אדם, צריך תיקון. צריך תיקון. זו הסיבה שבשבת לא עושים מלאכה, כי השבת זה מעין עולם הבא, שהכל יהיה מושלם, שלא צריך שום תיקון. שלא צריך שום תיקון, לא צריך בעולם הבא. העולם מתוקן. זאת אומרת, המושג של מלאכה זה המושג של תיקון העולם. העולם הוא חסר, המציאות של העולם היא חסר, ובגלל שהמציאות של העולם חסר, לכן כל דבר בעולם צריך תיקון כדי להגיע לשלמות שלו. אתה לא יכול בעולם הזה שום דבר להשתמש בו בלי תיקון. כן? וזה בעצם המציאות של העולם החסר, ולכן גם האדם עצמו איננו ראוי בלי תיקון. לכן האדם צריך לעבור תהליך של ברית מילה. אבל לפני החטא, אז העולם היה מתוקן. לא היה צריך תיקון. העולם היה מתוקן. והמושג הזה שהעולם היה מתוקן, איך להתבטא במציאות? שאדם היה אוכל פרי העץ. כן, ואגב, תשימו לב, זה דבר מעניין, שרוב פירות העץ ראויים לאכילה בלי תיקון. רוב פירות העץ ראויים לאכילה בלי תיקון. כן, הם ראויים לאכילה ככה, כי הם במצב שמעין מתוקנים, הם יותר מתוקנים. כן? אז זה דבר אחד, שנקודה שצריך לשים לב. כן? חז"ל אומרים שעץ שאדם הראשון חטא בו היה חיטה. אנחנו יודעים שהחיטה זה לא עץ. כן? זה לא עץ. למה קוראים לזה עץ? התשובה היא שלפני חטא אדם הראשון זה היה עץ. לפני חטא אדם הראשון זה היה עץ. זה גוף החטא גרם שזה ירד מדרגה של עץ. אם כן, עץ זה לא סתם איזה צמח מסוים, אלא עץ זה מבטא מצב מסוים של עולם מתוקן. כשהעולם מתוקן, הפירות גודלים בעץ. כן? עכשיו, זה נקודה אחת שצריך לשים לב אליה. נקודה שנייה שאני, כן, נקודה שנייה שאני רוצה שנשים לב אליה. יש מושג בחז"ל, יש חטא שנקרא קוצץ בנטיעות. אפיקורס נקרא אדם שקוצץ בנטיעות. כן? קצץ בנטיעות. נתקלתם בביטוי הזה? כן? מה אפשר מקצץ בנטיעות? אדם שרואה עץ, אז אם הוא בן אדם פשוט, מה הוא רואה? הוא רואה פירות. אדם שקצת יותר חכם, הוא מבין שהפירות צומחים על ענפים, על גזע. אדם שעוד יותר חכם, מבין שהענפים מחוברים לגזע. אדם שעוד יותר חכם, מבין שלגזע יש שורשים. כן? אדם שאיננו מבין את זה, הוא נקרא שהוא מקצץ בנטיעות. כן? ראינו שהוא מקצץ בנטיעות, פרושו של דבר שהוא מפריד את הדבר מהסיבה שלו. הוא איננו, הוא לוקח דבר ומנתק אותו מהסיבה. הוא רואה את העולם, אבל בלי לראות את השורש ואת הבסיס של העולם. זה אפיקורס. אבל האפיקורס הזה שתיארתי לכם עכשיו הוא אפיקורס, איך אומרים? טיפשון. אפילו לא טיפש. כן? הוא פשוט שייטה גמור. אדם שחושב שהעולם הזה יכול להתפתח מעצמו, הכל יכול להיווצר מעצמו, זה סתם שייטה. זה לא, עליו לא מדברים. כן? זה בגדר אצי שיטי. זה לא קשור. כן? הקוצץ בנטיות, זה האפיקורס שחז"ל מדברים, זה היה אפיקורס לפרנן. מישהו קצת מכובד, גדול, לא אדם קטן. כן? מה זה הקוצץ בנטיות של חז"ל? עכשיו פה אנחנו צריכים, אני צריך להגיע לכם פה לנקודה עדינה. יש במציאות של ההשגה שלנו, של העולם, אז יש תפיסת עולם, מה שנקרא. יש עולם מלא. בעולם שלנו יש לא רק עניינים גשמיים של תפיסה של הגשמיות של העולם. כן? יש גם רוחניות בעולם. יש רוחניות, יש אומנות, יש חוכמה, יש מוסר, יש מדע, יש אפילו תורה. יש העולם מלא חוכמה. עכשיו, כל מושגי החוכמה שיש בעולם, כל מושגי ההשגה שיש בעולם, השורש שלהם בא מהשלמות האינסופית של הקדוש ברוך הוא שמתגלית בעולם. ולהבין את העולם, להבין את אותו שלמות, אותו יופי שיש בעולם, זה נקרא דעת. דעת זה לא סתם ידע, דעת, דיברנו כמה פעמים על זה, שמה פירוש המושג דעת? דעת זה שאתה תופס את העולם. חז"ל אומרים, כל תלמיד חכם שאין לו דעת, נבלה טובה ממנו. עכשיו, נביא לכם דוגמה קטנה. חז"ל אומרים שמשה רבינו לא נכנס לבית המשכן עד שהקדוש ברוך הוא קרא לו. אמר, זה לא נימוסים, זה לא דרך ארץ. זה לא דרך ארץ להיכנס לחדר של, לבית של בן אדם, בלי לדפוק. בלי לבקש רשות. נכון? זה לא נימוסי להיכנס למשכן בלי שיקראו לך. למה זה לא נימוסי להיכנס לבית של בן אדם בלי לדפוק? כי אולי הוא במצב לא נעים. כן? אולי הוא פיג'אמה, אולי הוא מחבש, אולי הוא זה. אז אולי הוא במצב לא נעים. לכן אתה צריך לדפוק. כדי להזכיר לבן אדם, אז אני עומד להיכנס. למה אסור להיכנס לקודש ברוך הוא לדפוק? שייך להגיד, לא נעים. וכן הלאה, אנחנו יכולים למצוא המון דברים, המון דוגמאות, של מושגי דרך ארץ, שאנחנו לומדים מזה לבן אדם, מבן אדם אל הקדוש ברוך הוא. עוד מעט נגיע למגילת אסתר. כך דרכו של תורה, אכילה מרובה משתייה. בנסחים היה יותר קורבנות מיין. מזה לומדים שאדם צריך לאכול יותר מלשתות. הגמרא במסכת סוכה אומרת שאדם שיש לו מעט משקה, הוא רוצה להרגיש טוב, אז איך הוא ישתה? אומרת הגמרא שימלא את הגרון שלו, שישתה את זה בבת אחת, שימלא את הגרון, ואז זה נותן לו תחושה של סובה. איפה לומדים את זה? כי בבית המקדש היה, כשהיו מנסחים את היין, היה צינור קצת סגור, כדי שכשישפכו את היין לתוכו, אז יהיה מלא. וככה יש בלי סוף דוגמאות שלומדים מדברים ששייכים לבני אדם מהמזבח ולהפך. מה שייך? אפשר לדמות בכלל. ובא לגלות לכם רבותיי סוד. דעת, דעת זה קומה שלמה של בן אדם. אותה דעת פשוטה שיש לך בהתנהגות עם חבר, שאני שואל אותך, למה? אתה פותח את החדר, ואתה רואה את החבר שלך במצב לא נעים. הוא סוגר את הדלת, הולך אחורנית, ועולה במדרגות עוד פעם, אבל עם קצת רעש, כדי שהוא ישים לב. נכון? ככה עושה בן אדם נורמלי? כן? מאיפה קלטת את השכל הזה? זה דעת. זה דעת. עכשיו, אותה דעת הזאת שיש לך, זה אותה דעת בדיוק שיש בהשגת הקדוש ברוך הוא. זה שייך לעץ הדעת. אדם שאין לו את הדעת בהתנהגות שלו, גם לא מסוגל להבין את הקדוש ברוך הוא. מוישה רבינו, אם לא היה לו את הדעת ברמה הפשוטה של התנהגות, הוא לא היה מוישה רבינו. לא היה כתוב ויקרא, היה כתוב משהו אחר. אם לא היה כתוב ויקרא, אז זה לא היה ויקרא, זה היה משהו אחר. אצל בילעם לא כתוב ויקרא, אצל בילעם כתוב ויקרא, וזה עושה את כל ההבדל בין מוישה לבילעם. על העובדה שלמשה יש דעת, הוא מבין איך מתנהגים,
וזה עושה שכשהוא ייגש לקודש ברוך הוא ייגש עם דעת, אז זה עושה את מה שרבינו זה עולם שלם. ואם לא היה לו דעת, אז הוא לא היה משה רבינו. זאת אומרת, דעת זה החיבור שיש לבן אדם עם השגת האמת. זה לא ידיעה, זה לא איזו הבנה מסוימת, זה חיבור. כשבן אדם מחובר נכון, אז הוא תופס את הקודש ברוך הוא נכון. כשאדם לא מחובר נכון, אז הוא לא תופס את הקודש ברוך הוא נכון. תמיד חכם שאין בו דעת. ככה זה, ואתם תראו בחזל בלי סוף. הדעת זו הכרה שהיא תפיסה כוללת. כמו שהסברנו כמה פעמים שהדעת שבן אדם, זה מה שנותן לבן אדם את היכולת להחליט אם כדאי לקנות דבר מסוים או לא כדאי. כן? זה השיקול דעת. מה שנותן לבן אדם את היכולת להחליט אם לקדש אישה או לא לקדש, לקנות או לא לקנות, כן? זה אותו שיקול דעת שנותן לבן אדם את התפיסה הנכונה של הקודש ברוך. ובדעת הזאת יש שני עצים, שני חיבורים. יש חיבור שנקרא עץ החיים, יש חיבור שנקרא עץ הדעת. ובעץ הדעת יש עץ הדעת טוב ורע. לא בדיוק, אבל באותו עץ היה אפשרות של גם טוב וגם רע. זה מה שכתוב בספרים הקדושים, שהמציאות שאנחנו לומדים תורה, שבתורה הזאת יש מושגים של טוב ורע, אמת ושקר, טהור וטמא, כשר ופסול, זה נובע מחטא אדם הראשון, שאנחנו ירדנו לעולם שבו המושג הדעת כולל בתוכו טוב ורע. לפני חטא אדם הראשון, אז הדעת היה רק דעת של חיים, רק טוב. זה עץ. מה זה עץ? מה זה קוצץ בנטיות? קוצץ בנטיות זה אדם שהדעת שלו לא מושלמת. הוא מסוגל ליצור עולם של דעת בצורה שמפרידה, שאיננה רואה את התמונה הכוללת. זה נקרא קוצץ מנטיות. מי הם היו האנשים שעליהם חז"ל מגדירו אותם? שהיו קוצצים בנטיות. דיברנו פעם, דור הפלגה. מה היה החטא של דור הפלגה? הם ניסו ליצור עולם שלם, של תרבות שלמה, של עולם שלם, של הבנה, של חיים, של דעת, בלי הקודש ברוך הוא. זה דעת. ונעשה לנו שם. שם הכוונה היא שיהיה להם עולם שלם באופן נפרד. לכן הוא חזר, אין שם אל עבודה זרה. שם, שם. שינמם, כן. עיני.
זה לא מדברים על אחרי שהוא קרה שם.
כן. מה זה שם? שם זה הגדרה. זה עכשיו נעשה לנו שם, מה הכוונה? שאנחנו נעשה את עצמנו להגדרה. כשאנחנו קוראים את השם של הקדוש ברוך הוא, אז הוא ההגדרה. כשאנחנו קוראים לעצמנו שם, מה הכוונה שלנו? אנחנו ההגדרה, אנחנו המטרה, אנחנו התכלית. אתה לא, אתה צריך לנסות להבין מה שאני אומר. עוד פעם, שם זה הגדרה של דבר. אסגבהו כי ידע שמי, כי ידעתיך בשם. הכוונה היא הגדרה. עכשיו אנחנו מגדירים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו כשאנחנו עושים הגדרה בלי הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים הגדרה באופן עצמאי. מה זה הגדרה באופן עצמאי? שאנחנו יוצרים מציאות שהיא מסבירה את עצמה. תכלית שהיא תכלית לעצמה. בלי הקדוש ברוך הוא. עולם בלי הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה נקרא קיצוץ בנטיות. יש בזה עץ. זה ביטוי. כשאנחנו רואים עץ, אז אנחנו רואים דבר שלם. אנחנו רואים את כל ההשפעה של הקדוש ברוך הוא. להתבונן בעולם, אנחנו צריכים להתבונן בעולם ולראות בעולם את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הטבע, דרך העולם. וישנה צורה מסוימת, אופן מסוים של השגה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה של העץ. אולי יותר מזה, לא רק העץ. האדמה. ישנה צורה שאנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא דרך השמיים. דרך השמיים זה תמיד גילוי, השפעה. רואים את הכוחות האינסופיים של הקדוש ברוך הוא כפי שמנהיגים את העולם. אבל כשאנחנו מסתכלים באדמה, אז אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא לא בצורה של האינסופיות שלו, אלא להפך. האדמה במהותה היא דבר מצומצם, דבר מוגבל. מה שאנחנו צומח מהאדמה, זה מראה לנו את את ההשפעה של הקדוש ברוך הוא. וההשפעה הזאת של הקדוש ברוך הוא, כשהיא עוברת דרך האדמה, הייתה צריכה בשלמות, בתוכנית של בריאת העולם, הייתה צריכה שיהיה מצב שאותה הערה, אותה גילוי נוכחות של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה בשמיים, שזה בצורה גלויה, ומתגלה דרך הארץ, דרך האדמה, שזה בצורה יותר נעלמת, יגיע למצב של שלמות, שאנחנו נראה בצורה בהירה ומוחלטת את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, דרך האדמה, דרך הארץ, כמו שאנחנו רואים דרך השמיים. והמקום שהדבר הזה היה צריך להתקיים בו, זה גננו. ושם אם אדם הראשון לא היה אוכל מפרי עץ הדעת, אז הוא היה מגיע לאותה דרגה של קיום שלמות אמיתית, ואז היה מגיע לאותה השגה, לאותה צורת חיים. זה עץ החיים. זה עץ החיים. העץ של החיים. זה העצים של גן עדן. העצים של גן עדן הם העצים שהפירות גודלים שם באופן ישיר, בצורה שמגלים את ההשפעה האלוקית בצורה מושלמת. ואם בן אדם היה אוכל את פירות העצים כמו שהם גודלים בגן עדן, אז גם הנעת האכילה שלו לא הייתה מהגשמיות של הפרי, אלא הנעת האכילה שלו הייתה מהדבר השם שמקיים את הפרי. אגב, גם עכשיו זה ככה. עכשיו אנחנו לא מבינים את זה. כל הנעה שיש לבן אדם בעולם, היא באה מהכוח האלוקי, מהשלימות האלוקית שיש בתוך הדבר. אדם לא יכול ליהנות מדבר שלא קשור, שאין בזה אור אלוקי, שאין בזה שלמות. ההבדל בין הנאה מותרת להנאה שפילה, שבהנאה שפילה זה כאשר אותו השפעה אלוקית איננה בצורה שבאמת הבן אדם משיג את זה, אלא היא נתפסת בצורה החיצונית שלה, המגושמת שלה. תבינים מה שאני אומר? מה? בערך. אני אביא דוגמה. כן? אדם אוכל, אז הוא מרגיש הנאה מהאוכל. כן? עכשיו, למה בן אדם אוהב את הריח המתוק של אוכל, ואילו כשהאוכל יש לו ריח מקולקל, הוא לא אוהב את זה. לעומת זאת, הזבובים אוהבים מאוד את הריח המקולקל, עובדה, הם באים בהמוניהם. מה ההבדל? כי כל אחד, הריח אוהב את הדבר שבאמת מתאים לגוף שלו. כן? זאת אומרת, הריח המתוק, או הטעם המתוק של מאכל, הוא בעצם מתאים לך, ולכן אתה אוהב אותו. עכשיו, אבל מה קורה כשאתה מצליח לרמות את הגוף? מה פוס לרמות את הגוף? הנה, אפשר לרמות אותו. זה מרמה את הגוף, זה נותן לו טעם מתוק, אבל באמת, זה לא מתוק. אז אם הגוף היה לו שכל, והיה אומר, מה אתה עובד עליי? זה רמאות. זה לא מה שאני צריך. אתה רימית אותי. אבל הגוף אין לו שכל, הגוף עובד עם חושים. אז היות ואתה מצליח לתת לגוף חוש שהוא קיבל דבר מתוק, אז אפילו שזה באמת לא, זה לא אכפת לו. לא מובן? אותו דבר בדיוק עובד גם עם הנשמה. אתה נותן לנשמה, אתה מרמה את הנשמה שלך. אתה נותן לה סיפוק לא אמיתי. איך אתה מצליח לרמות הנשמה שלך? כי הנשמה שלך היא בתוך עץ הדעת, לא בתוך עץ החיים. לכן אתה יכול לרמות אותה, אתה יכול להטעות אותה, אתה יכול לתת לה דברים שנראים כמו השלמות, אבל היא באמת לא השלמות האמיתית. זהו החטא. זהו עולם החטא. עולם החטא, שהעולם איננו, שהשלמות איננו מתגלית בצורה בהירה, אלא יורדת והיא מסתתרת, ואז אפשר לטעות, אפשר לעשות חטאים, אפשר לקחת דברים שהם דומים לדבר המושלם, דומים לנקודה האמיתית, ולטעות בזה. הבנתם? עכשיו זה יותר מובן? החטא הראשון היה, חז"ל אומרים, שהיה צריך להיות אל טעם העץ יהיה כטעם הפרי. דיינו, במציאות הגשמית אז יש לכל דבר מקום. כאשר בן אדם הולך לאיזה מקום, נניח שאדם הולך למקום שהוא מאוד רוצה להיות שם, אז הוא מרגיש את השמחה רק כשהוא יגיע לשם. אבל בדרך לשם הוא לא מרגיש שמחה. קצת, אבל לא את עיקר השמחה. מכיוון שבדבר המתוקן יש לו שמחה, לא במה שלפני. בעולם הגשמי יש חלוקה. אדם נהנה רק כשיש לו משהו. אבל בדרך לאותו דבר הוא לא נהנה. טעם העץ כטעם הפרי, פירושו של דבר, שאדם ייהנה, ירגיש את אותה קדושה, את אותה מתיקות, שהוא מרגיש בתוצאה, הוא ירגיש גם בעשייה. אם אתם זוכרים, אנחנו הסברנו שהמשכן היה עבודה, שכל שלב ושלב של עשייה היה לא רק כדי לעשות את המשכן, אלא עצם עשיית המשכן זה היה הכנת היראת שמיים, ההשלמה. אם היינו זוכרים, לפני חטא אדם הראשון, והאדמה לא הייתה חוטאת, אז גם בעולם הגשמי היינו יכולים לראות בכל שלב איך שהעץ צומח, איך שהעץ זה, כל שלב היינו יכולים לראות את השלמות שיש בפרי. כל זה, כל מה שאין את זה, זה חוסר השלמות שיש בבריאה. חוסר השלמות שיש בבריאה מוריד את הדרגה של הפרי לדרגה של צמח. זה לא עץ שמתגלה בו אותה שלמות של הדבר השם, שכל החוכמה האלוקית שמתגלה בצורה של העץ, אלא זה מתגלה דרך הרבה יותר חומות, דרך הרבה יותר מסכים, דרך הרבה יותר מחסומים. הרבה יותר קליפות. וממילא, כדי שבאמת נוכל להוציא את הדבר הטוב מתוך הפרי, אנחנו צריכים יותר תיקון, צריכים להוציא את כל הפסולת, צריכים לנקוד את הפרי, צריכים לטחון אותו, צריכים לבשל אותו, הוא צריך הרבה הכנה, מכיוון שהנקודה האלוקית, שהיא ההטבה שבתוכו, היא מופיעה עם הרבה מאוד נוסחים, עם הרבה מאוד בעץ הדעת טוב ורע, עם הדברים המכסים אותו, ולכן היא מופיעה בצורה כזאת. כן. זה בדיוק העניין, לכן עובדי עבודה זרה עשו את זה. הם עשו את השאלה, זה בדיוק, הם יקחו את העץ. כן. שניהם, גם שצריכים תיקון וגם שהתיקון צריך להיות יותר בדברים גשמיים. גם לפני החטא היה צריך תיקון, אבל התיקון היה יותר רוחני, כי לא היה צריך התיקון, עיקר התיקון היה בעניינים רוחניים, לא היה צריך את התיקון הגשמי. אחרי החטא צריך את התיקון הגשמי, ומאלה גם לא רואים את זה. כל המציאות הזאת זה נוצר אחרי התיקון.
מה היה
המצב
לפני החטא?
לפני החטא היה מצב שבתוך, שהאדם היה ניזון מפירות העץ, ובתוך פירות העץ הוא היה ניזון לא רק מהפרי עצמו, אלא מדבר השם שהוא קיים את הפרי. הוא היה מרגיש את המתיקות של דבר השם שבתוך הפרי.
אז לא הייתה צורך לדעת לפני החטא?
מה אתה שואל צריך לדעת?
לא היה צורך לזה, זה המשג של דעת, זה לא כבר היה טוב.
היה דעת ברמה אחרת. הדעת היה ברמה אחרת. יש דרכות של דעת. ללמוד תורה ולהינצל מהדמיונות. לאט החרב המתהפכת, לשמור את דרך חץ החיים. מה זה לחת החרב המתהפכת? מה זה לחת? עשו חן החלטומים בלהטיהם. מה אומר רש"י? מה זה להטיהם? דמיונות, שקר. מה זה להט אחר או התפכת? דמיונות.
זה נקרא חרב?
יש חרב, אבל יש להט. דמיונות, כן. דמיונות. מה מפריע לבן אדם השם הזה ללמוד? דמיונות. אלה שמתגברים על הדמיונות האלה, מוצאים את הדרך. אלה שלא מתגברים על הדמיונות האלה,
אז הם מפנים בגיהנום, שם גם אותו בלהט, בלהט אותם היום.
על כל פנים, עץ זה מושג שאפשר לראות דרכו, זה מבטא איזה סדר מסוים של השפעה אלוקית, איזה ברכה מסוימת שהקדוש ברוך הוא יצר, שכאשר העולם מתוקן, האדם יכול להיות ניזון מפרי העץ, ובאמת להיות בדרגה הרוחנית של השגת הקודש ברוך הוא. כאשר בן אדם לא מתוקן, אז כדי להגיע לאותה רמה של קרבת אלוקים, הוא צריך עמל ויגיעה, צריך מלאכות, צריך תיקון. התיקון הזה יש גם מבחינה גשמית, שצריך כל דבר צריך תיקון, צריך לבשל, צריך לבחון, צריך לפות, וזה. וגם מבחינה רוחנית, שאדם צריך הרבה מעשי מצוות, כדי שעדי מעשי המצוות הוא יתקרב לקודש בור. אז העניין הזה שפרי העץ זה איזושהי הבטחה מסוימת, איזשהו רמז, שפירות האילן זה, אנחנו יכולים באיזשהו מקום לראות כאן, לראות כאן איזושהי הבטחה של הקדוש ברוך הוא, שאותו צורה של הנהגה שהקדוש ברוך הוא מגלה בעולם, שאנחנו רואים את זה דרך העץ, כן? זה כל העצים שמלווים את ההיסטוריה שלנו, כן? זה עץ הדעת, זה עץ החיים, זה ויורהו השם עץ, כן? כל העצים האלה, שהם העצים שבן אדם צריך להתבונן בהם ולהבין איזה עץ הוא עץ חיים, עץ שבאמת מבטא את ההשפעה האלוקית בתוך העולם, ואיזה עץ הוא עץ הדעת טוב ורע, שנותן לנו גם, הרי גם הרע קיים באיזושהי צורה מההשפעה של הקודש בו, אבל שממן מההשפעה הזאת אנחנו צריכים להתרחק. זה מסביר לנו גם איך הבן אדם מתפתח אחרי ההשפעה הזאת, ולמה בן אדם צריך להתרחק מההשפעה הזאת. כן? אז זה העניין ששוב, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע, אין לנו שום מקור ענייני ט"ו בשבט, כל מה שיש זה המצאות, אין לנו מקור לדברים האלה, כן? אז אנחנו יכולים רק לנסות ולהתבונן קצת למה שחז"ל לימדו אותנו, על החשיבות, על מה שאפשר ללמוד ממושגי העץ, כן? מהחיים שיש לעץ. ובאמת, צריכים לדעת שבן אדם הוא כמו עץ, שאותה צורה, כאילו יש איזו הקבלה מסוימת, הרי כתוב, כי אדם עץ השדה, כן? אז יש איזושהי הקבלה מסוימת בדברים כאלה. אני רק רוצה אולי להוסיף עוד איזה מילה אחת. ארץ ישראל, המהות של ארץ ישראל, זה מקום שבעצם המציאות שלו זה מציאות של ארץ שחיה באותה קדושה, בהתאם לתוכנית של הקדוש ברוך הוא, בהתאם לאותו השפעה. ודיברנו שיש השפעה של שמיים וארץ, שהשמיים וארץ היו צריכים להיות מחוברים. היינו שהשמיים היו צריכים, כמו שהשקעות של הקדוש ברוך הוא מתגלה מהשמיים,
ככה הכבוד של הקדוש ברוך היה צריך להתגלה מהארץ, שהארץ הייתה פועלת בהתאם לאותו, מגלת את אותה השפעה אלוקית. והמקום ששם הדבר הזה צריך היה להתגלות בצורה הכי מושלמת, זה ארץ ישראל. כן? ולכן זו הסיבה שארץ ישראל בזמן שהיא לא בסדר, אז מקבלת יותר חסרונות מאחרים, כי היא צריכה לחיות בהתאם באמת לעניין האלוקי הזה. וזה מה שאנחנו צריכים בכתוב בשבת כתוב שצריכים להתפלל שכל המצוות שמקיימים בעץ, אתרוג, אולי גם הביקורים, שכל המצוות שמקיימים בעצים, שזה כאילו העניין הזה של הגילוי הזה, של אותה שלמות שיש בעולם, שבאמת יתגלה בעולם מחדש, שיהיה לנו את השמחה הזאת, שכמו שאנחנו עושים שמחים בהתחדשות של הבריאה, אז אנחנו שמחים גם כן בהתחדשות הזאת, שהקדוש ברוך הוא יבטא באמת את התיקון הזה, שהעולם יהיה בחזרה מתוקן, במצב שהאדם יהיה כמו עץ, שהוא ניזון מעץ, כן? שבפעם הבאה לא נעשה את הטעות, לא נחליף את עץ החיים עם עץ הדעת טוב ורע, רק עם עץ הדעת טוב, בסדר.